יבמות, דף סמך ת', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ח' עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילה ואימה. מסופר במסכת בבא קמא, דף קוף י' ז', סיפור מרתק. לפני רב, נכנס פעם אדם רשע, אכזר, שהיה מוסר יהודים למלכות, שהמלכות הייתה מלכות שדנה גזר דין מוות על אנשים שהאבון שלהם הוא לא כל כך חמור. במילים אחרות, האדם הזה היה מוסר יהודים, מביא אותם למצב של סכנת חיים אמיתית. כשהוא הגיע לפני רב, אז רב אמר לו, אל תמסור יהודים למלכות. אתה מסכן אותם, אתה מסכן את חייהם. אותו רשע אז פנים השיב כמה וכמה פעמים בחוצפה. אני אמשיך במעשיי. ימשיך לסכן חיים של יהודים. היה שם רב כהנא, תלמידו של רב, ששמע את החוצפה, שמע את הצערה הברורה של אותו מוסר, שהוא מתכוון להמשיך לסכן חיים של יהודים, נתן לו מכה, ומעוצמת המכה נשברה מפרקתו של אותו רשע, והוא מת. אמר רב לרב כהנא, ייתכן שהמעשה שעשית הוא מעשה נכון, כי אתה כאן קיימת הצלת נפשות של עם ישראל, שאותו אדם רצה לסכן את חייהם, אבל במקום הזה לא התייחסו למעשה הזה בצורה נכונה, בצורה טובה. שולטים כאן פרסים, והם יכולים לרצוח כמה שהם רוצים, אבל אם אדם ילך ויהרוג רוצח, הם יגידו שזה שהרג הוא הרוצח. מה אפשר לעשות? אתה חייב לברוח לארץ ישראל. רב כהנא לקח את מקל הנדודים והלך לגלות לארץ ישראל. אם כבר ללכת לגלות, אין דבר מתוק יותר מזה, ארץ הקודש. אבל לפני שהוא יצא לגלות, אומר רב לרב כהנא, אני מבקש ממך, קבל על עצמך, אתה מגיע לשם. נראה שזה היה עניין גם של כפרת עוונות. 7 שנים, כשאתה יושב בשיעור של רבי יוחנן שם בארץ ישראל, אתה לא שואל שאלות בשיעור, שלא יראו את גדולתך בתורה. וכך, למרות שאתה תלמיד חכם כל כך גדול, אתה לא תראה את גדולתך בתורה, זה מסירות מאוד גדולה. קבל על עצמך את הקבלה הזאת. רבי יוחנן בא לארץ ישראל והוא שומע את התלמידים אחרי הדרשה מדברים בדברי תורה, והוא נסע ונתן איתם גם כן בדברים, והם טעו על קנקנו, ראו שהוא תלמיד חכם מופלג, סיפרו לריש לקיש. ריש לקיש בא ואמר את הדברים לרבי יוחנן ואמר לו, דע לך, ארי עלה מבבל, גיבור בתורה הגיע כאן לארץ ישראל. כשאתה בא מחר להגיד את דברי התורה, את השיעור תורה, תתכונן טוב לפני כן. יהיה לך תלמיד חכם גדול מאוד בשיעור. יקשה לך קושיות, רבי יוחנן היה אוהב קושיות בשיעור. למחרת, רב כהנא מושיבים אותו בשורה הראשונה, היה שם 7 שורות לפי החשיבות של הגדלות בתורה. בשורה הראשונה מושיבים אותו, רבי יוחנן מתחיל את הדרשה, והיו בטוחים שיהיו כאן מלחמה שערה, שרב כהנא יקשה קושיות, ורבי יוחנן יתרץ תירוצים, ורב חשמטה מה שנקרא. ורב כהנא שותק. וככל שהוא שותק, מורידים אותו עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, הבן אדם מגלים בו שאולי הוא לא כזה תמיד חכם כמו שהיו סבורים. כשהוא היה ממש בשורה השביעית, רבי יוחנן אומר לריש לקיש, הארי שאמרת, נעשה שואל. איפה האריה? אני לא רואה פה אריה, אני רואה פה שועל. רב כהנא שומע את המילים האלה, וזה היה בעצם באמת ביזיון גדול בשבילו. כזה תמיד חכם גדול, וככה משפילים אותו. צריך לשבת ככה במקום כזה. אנחנו לא מבינים כל כך כמובן בגדלותם ורוממותם, אבל זה היה בשבילו אותם שבע שורות שהוא היה צריך לרדת, כמו שבע שנים לא להקשות קושיות בשיעור של רבי יוחנן. הוא אמר, זה במקום זה. לא צריך כרגע להמשיך את הקבלה, לא לשאול שאלות, כי השבע שורות שהורידו אותי זה במקום אותם שבע שנים שלא הייתי צריך לשאול שאלות בשיעור. ואז הוא פונה לרבי יוחנן ואומר לו, כבוד הרב, יפתח שוב את השיעור. רבי יוחנן הבין שיש כאן משהו, אז הוא באמת התחיל את השיעור מחדש. ועל כל שמועה שאמר רבי יוחנן, הקשה לו רב כהנא קושייה עסיסית, שהראתה עליהן כל את גדלותו עצומה בתורה והחכימה את התלמידים, וכך על כל קושייה קידמו אותו שוב פעם, שורה אחרי שורה, עד שביושר הוא הגיע לשורה הראשונה. ועל כל קושייה רבי יוחנן היה יושב על שבע קסתות, על כל קושייה הורידו אחת מהם עד שהוא ישב על הארץ. היו נוהגים שהתלמידים יושבים על הארץ והרב על קרימו קסתות, רבי יוחנן ישב על הארץ. ואז רבי יוחנן היה מבוגר, והגבות של העיניים שלו היו ארוכות, היו מכסות את עיניו. הרימו את גבות עיניו עם מכחול מכסף. רבי יוחנן רוצה לראות את זיו פניו של רב כהנא. רב כהנא, השפתיים שלו היו סדוקות. זה היה נראה כמו שהוא מחייך. זה, לפני רבי יוחנן זה היה נראה כאילו לועג לרבי יוחנן. ורבי יוחנן חלשה דעתו והוא הקפיד. ורב כהנא באותו רגע מת מהקפדה של רבי יוחנן. קברו אותו. למחרת רבי יוחנן אומר לתלמידים, ראיתם מה עשה אותו תלמיד אתמול? אמרו לתלמידים, מה קרה? שפתותיו סדוקות, ככה הוא נראה כל הזמן, הוא לא חייך, הוא לא לעג לרב. אמר, אם ככה אני חייב להחיות אותו, לחזור אותו לבית המדרש. הלך רבי יוחנן למערה של רב כהנא. בפתח של המערה היה שומר, מי היה אותו שומר? אחנה, נחש גדול. מגולגל מסביב, לא נותן להיכנס, והזנב של הנחש בתוך פיו. אומר רבי יוחנן לפני הנחש, שייתן לו להיכנס, ייכנס רב אצל תלמיד. הנחש לא נותן לי, לא פותח את השער. ייכנס חבר אצל חבר, לא פותח את השער. ייכנס תלמיד אצל רב. רבי יוחנן מגדולי הדור אומר על רב כהנא, ייכנס תלמיד אצל רב, ואז הנחש נתן להיכנס. ורבי יוחנן החיה את רב כהנא, תחיית המתים. והוא אומר לו, בוא תחזור לבית המדרש. אומר לו רב כהנא, אם אני חוזר לבית המדרש ואני שוב פעם יקשה קושיות ושוב פעם יהיה חלישות הדת ואני חוזר לכאן חלילה שוב, אז מה עשינו? אם הרב יתפלל עליי שגם אם אני אקשה קושיות לא יקרה לי מה שקרה לי אתמול, אני מוכן לבוא לבית המדרש, אחרת אני הולך לביתי. הם דיברו ביניהם ואת כל הספקות שהיו לרבי יוחנן הוא הציע לפני רב כהנא וקיבל עליהם תשובות ברורות. ואף על פי כן, במסכת פסחים דף ממתת, רב כהנא קובל ומדבר על, מדבר בצער, מפשפש במעשיו, איזה אבון גרם לו שהרתה תקלה על ידו והוא היה צריך לעזוב את בבל ולגלות לארץ ישראל. והוא אומר שם כך, אילו נסיבנה כהנתה, אם לא הייתי מתחתן ישראל עם כהנת, היה רב כהנא אחד שהוא בוודאי לא היה כהן, הוא היה ישראל, אם לא הייתי נושא כהנת, לא גלאי, לא הייתי צריך ללכת לגלות מבבל לארץ ישראל, זה דבר פלא, בדרך כלל גלות זה מארץ ישראל לבבל, כאן הוא היה צריך לעזוב את מקומו, שמעוז התורה היה בבבל, כמו שאנחנו יודעים שתלמוד הבבלי, שעליו נסמכים פסקי ההלכות עד היום, מגיעים מבבל, הייתי צריך לעזוב את בבל ולהגיע לארץ ישראל, אז אמרו לו, ולא למקום תורה גלית, גלית לארץ ישראל שזה מקום תורה. אז הוא אמר להם, לא גלאי כדגלאי אינשי, לא גליתי כמו שאנשים בדרך כלל גולים, דיינו, כשהולכים למקום תורה, מקיימים הווה גולה למקום תורה, הם עושים את זה מרצונם, וכאן הוא היה צריך לעשות את זה בעל כורחו. ובאיזה אבון הוא תלה את זה שהוא היה צריך לברוח מבבל, שהוא הלך ישראל ונשא בת כהן, נשא כהנת. אנחנו למדים דבריו של רבי יוחנן שאומר, בת כהן שניסית לישראל, אומרת הגמרא שם במסכת פסחים דף ממתת שהבאנו, אומר רבי יוחנן, אין זיווגן עולה יפה. אין זיווגן עולה יפה. הגמרא שם שואלת, והרי אמר רבי יוחנן, הרוצה שיתעשר, אדם רוצה להיות עשיר, ידבק בזרעו של אהרון, כל שכן שתורה וכהונה מעשירה אותו שהוא יהיה עשיר. אז הגמרא מתרצת, זה לא סותר. לא קשיה. כאן שאדם, אם הוא ידבק בזרעו של אהרון, אם הוא יתחתן עם בת כהן, תהיה לו מזה השירות, זה בתלמיד חכם. וכאן, שכתוב על זו שאין זיווגן עולה יפה, מדובר בעם הארץ שנושא בת כהן. איזה עם הארץ מדובר? בשולחן ערוך, אבן העזר, סימן א', סעיף ח', ההלכה נפסק להלכה באמת, שעם הארץ לא יישא בת כהן, פתחי תשובה שם הוא מביא שלא כל כך ידוע בזמננו האדם שמוגדר בתואר עם הארץ לעניין זה שיעשו לו לנסה לבת כהן. אבל אף על פי כן נראה שרב כהנה החזיק את עצמו לעם הארץ. למרות שהוא היה כל כך ענק שבענקים. ארי עלה מבבל. בכל זאת הוא החזיק את עצמו כל כך שפל שהוא לא ראוי להינסה לבת כהן. מה פירוש? בת כהן לישראל אין זיווגן עולה יפה. מהי היא? אז הגמרא מביאה שם מאמר רב חיסדא. או אלמנה, או שהיא נהיית גרושה, מתגרשים, או זרע אין לה. ומאיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מהפסוק. הפסוק אומר, ובת כהן כי תהיה לאיש זר. מה כתוב בסמוך פסוק הבא? ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה. זאת אומרת, מזה שהסמיכו את שני הדברים יחד, למד רבי יוחנן, בת כהן שניסית לישראל, אין זיווגן עולה יפה. בת כהן כי תהיה לאיש זר, הופכת להיות אלמנה, גרושה וזרע אין לה. הפסוק בפשטות נראה שמה שכתוב הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר, הכוונה לאדם שהוא לא כהן, לישראל. האמת היא שהגמרא דורשת שפשוט לנו הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר, אז מה התורה באה ללמד? היא בתרומת הקודשים לא תוכל, ממשיכה התורה ואומרת שם, שברגע שבת כהן נמצאת בבית אביה, היא אוכלת בתרומה, אבל ברגע שהיא ניסית לישראל, היא מפסיקה לאכול תרומה, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. והגמרא אומרת שלא ייתכן לבאר את הפסוק הזה כפשוטו, שמדובר כאן על בת כהן שניסית לישראל. שאת זה אנחנו כבר לומדים מהפסוק הבא, אחרי שכתוב כאן, הוא בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, כתוב ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל. זאת אומרת, התורה כבר אומרת, שברגע שבת כהן הייתה נשואה לישראל והיא התאלמנה או התגרשה וזרע אין לה ממנו, אז היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. משמע שכל זמן שהייתה נשואה לבעלה, הישראל, היא לא יכלה לאכול בתרומה. אז אם כן הפסוק הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, מיותרת ללמד שהיא, אם היא נשואה לישראל, לא אוכלת בתרומה. זה פשוט לנו, אם כשהיא אם מתאלמנת או מתגרשת ממנו, היא חוזרת לאכול בתרומה, זאת אומרת שכל מן שהיא נשואה לו, היא לא אוכלת בתרומה. ואם תאמר, אתה רוצה מצוות, לא תעשה לאסור עליה לאכול בתרומה, אז כתוב את זה בהמשך, וכל זר לא יאכל בו. כל זמן שהיא נשואה לזר, יש לה דין של זר, והיא אסורה לאכול בתרומה. אלא הפסוק דורש את הגמרא, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, עוסק באדם שהוא פסול לבוא בקהל. שאם הוא בא עליה, פוסל אותה מן הכהונה. היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ולא רק כהנת הוא פוסל מן הכהונה, אלא גם לוויה וישראלית. ברגע שהיא נבעלה לפסולה, באותו זמן, מאז והלאה, היא נפסרת מן הכהונה, לא יכולה להינשא לכהנים, ואם היא כהנת, לא יכולה יותר לאכול בתרומה. גם אם היא מתעלמנת ומתגרשת, וזה רעיין לה, לא משנה. ברגע שהיא נבעלה לאדם שהוא פסול קהל, לא יכולה יותר לחזור לאכול בתרומה, לא יכולה להינשא לכהן. ובברייתא למדנו שמי זה הפסולי קהל שפוסלים מן הכהונה, מי נקרא זר לעניין הזה? כל פסולי קהל, כל אלה שפסולים לבוא בקהל. שואלת הגמרא, מי אמר? דבר כזה שהביאה תפסול מן הכהונה? אולי זה רק הפסולים החמורים ביותר, אלה שאם הם מתחתנים, יש כאן חיוב קראת. ואימא, אולי נאמר, נבעלה לפסול לה, שעליו הפסוק אומר, שעל זה הפסוק אומר, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, שפסול לה, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, שנפסלת מן הכהונה. אולי הכוונה שזה, הכוונה איש זר, מאוד זר, חייבי קריטות, למשל, אח שלוקח את אחותו, שזה חיובי קראת, לפחות. אז על מקרה כזה אולי התורה מתכוונת שזה פוסל לגמרי מן הכהונה, אבל אנשים שאסורים עליה רק במצוות לא תעשה, כמו למשל ממזר, שהתורה אומרת לא יבוא ממזר בקהל השם, או אלה שאסורים עליה במצוות עשה, מניין נלמד שהם נחשבים גם ביד פסול, שפוסל אותה מהכהונה. מתרצת הגמרא, לא יכול להיות שמדברים פה על חיובי קראת, כי כתוב, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, כי תהיה זה משמע הוויה שהם נתפסו הקידושין, אמר רחמנה. אנך דעית בהו הוויה של קידושין, כמו והייתה לאיש אחר. אבל מצד שני, חייבי קריטות, לאו בני הוויה, הקידושין לא תופסים, זה לא נחשב, והיה, שלא נחשב שהיא מתקדשת אליו, אז הפסוק לא מדבר על חייבי קריטות, הוא מדבר דווקא על אלה הפסולים לבוא בקהל בדרגה הפחות חמורה. שואלת הגמרא, אחי, אם הפסוק לא מדבר על אלה שקידושין לא תופסים בהם, אלא רק באלה שקידושין כן תופסים בהם, אז עובד כוכבים ועבד, אולי הביאה שלהם על אישה לא לפסלו אותה מהתרומה ומן הכהונה, כי הרי לא תופסים בהם קידושין. רש"י מביא את הפסוק, מניין למדים שעבד כנעני לא תופס בו קידושין, כי כתוב, דכתיב עמה חמור, עמה דומה לחמור. וגם עובד כוכבים לתלי קידושין, דאמרינן במסכת סנהדרין דף נ"ב עמוד ב, אשת רעהו פרט לאשת עובדי כוכבים. כמו שכותב כאן הגאון טבח. אז אם כן, אנחנו כבר יודעים שאפילו שזה בסך הכל איסור לא תעשה, לא תופס קידושין. אז אולי לא יפסלו, אולי באמת הם לא יפסלו אותם מן התרומה. ואגב, יש מהמפרשים שמבארים שהשאלה היא גם כן על חייבי קריטות, שבהם גם כן לא תופס קידושין. אז אולי באמת הם לא פוסלים מן התרומה ומן הכהונה. אומרת הגמרא, יש פסוק נוסף. אנך, אלה שיש, שאין בהם תפיסת קידושין, ביאתם פוסלת מן הכהונה, פסלי מדי רבי ישמעאל. דאמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, מניין לעובד כוכבים, ועבד שבא, ביה פסולה, על בת ישראל ועל כהנת ולוויה, מניין שפסלוה מן הכהונה ומן התרומה, שנאמר, ובת כהן, כי תהיה אלמנה וגרושה, זאת אומרת שהייתה עד עכשיו נשואה ומקודשת, ועכשיו היא אלמנה או גרושה, וגומר, זאת אומרת, המשך הפסוק כתוב, ושבה אל בית אביה, כינוריה מלחם אביה תאכל, זאת אומרת שהיא חוזרת לאכול בתרומה. אתה יודע איזה בת כהן חוזרת לאכול בתרומה, והיא לא מתחללת מן הכהונה בביאת פסולה? מי שכשהוא קידש אותה, תפסו קידושין. ולכן, כשהוא מת או מגרש, יש לו אלמנות וגירושין בה. במקרה כזה היא חוזרת על ידי האלמנות, התאלמנות והגירושין. אם אין זרע ממנו, היא חוזרת לבית אביה. אבל יצאו אלה שלא תופסים בהם קידושין. עובד כוכבים ועבד. שאין לו אמנות וגירושין, היא לא חוזרת כנעוריה מלחם אביה לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, אשכחן כהנת, מצאנו שכהנת נפסלת על ידי ביאת עובד כוכבים ועבד כנעני. כי הפסוק מדבר על כהנת, לוויה וישראלית, מנהלן שביאת עבד כנעני ועובד כוכבים פוסלת אותה מן הכהונה. כדאמר, רבי אבא אמר בשם רב לעניין אחר, שהתורה הייתה יכולה לכתוב בת כהן, והיא מוסיפה עוד וב ובת כהן, דורשים מזה דרשה, החנמי גם כאן אפשר לדרוש את הדרשה, כתוב הוא בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, היה מספיק שיהיה כתוב בת כהן, התורה מוסיפה וב ובת, אז אנחנו דורשים מזה לרבות גם לוויה וישראלית שמתחללת מן הכהונה בביאת עובד כוכבים ועבד כנעני. שואלת הגמרא, מהוו אתה דורש? כמו מי? כמן? כי רבי עקיבא דדריש ווי, רק כמו דעתו של רבי עקיבא, הדרשה הזאת קיימת, אבל לפי החכמים שחולקים עליו שלא דורשים מהוו, שזה בא לרבות, אז וכי לפי דעתם לא נרבה לוויה וישראלית? אומרת הגמרא, לא, אפילו תאימה לפי דעת רבנן, כולה הוא בת, כל מה שכתוב כאן הוא בת כהן, קרא יתרה הוא. זה פסוק מיותר, כי הרי הפסוק הקודם כבר דיבר, הוא בת כהן, תהיה לאיש זר. אז היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ואז פסוק הבא, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים פה על בת כהן, כבר אמרנו בפסוק עכשיו שזה בת כהן, כן? היה מספיק שתגעו, שיהיה כתוב. וכתהיה אלמנה וגרושה, וזה ראין לה מלחם אביה תאכל. למה צריכים לתאכל שוב פעם? בת כהן, כתהיה אלמנה וגרושה. למה צריכים להוסיף שוב פעם בת כהן? אז כל המילים, כל המילה מיותרת. אז מזה כל, גם חכמים מודים שזה בא לרבות. מה זה בא לרבות? לוויה וישראלית שמתחללים מן הכהונה על ידי עובד כוכבים ועבד כנעני. שואלת הגמרא, אתה אומר שמזה שהתורה אומרת, כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל, שאם היא לא הייתה מקודשת לאותו אדם, ואין לה ממנו אלמנות וגרושין, אז הביאה שלו פוסלת אותה, והיא מתחללת מן הכהונה. והיא לא חוזרת לבית אביה. כי רק אם היא תהיה אלמנה וגרושה ושבה אל בית אביה, כי נוריה אם אין זרע אין לה. אבל אם היא לא נהיית אלמנה וגרושה, כי היא לא תופסים בקידושין על ידי אותו זר, על ידי אותו פסול קהל, אז לא חוזרת לכל בתרומה, היא מתחללת מן הכהונה. מי אמר לדרוש ככה? ואימא, אולי נדרוש מי שיש לו אלמנות וגירושין בה. אחד שכשהוא מקדש אותה, תופסים הקידושין, ולכן כשהוא מת היא נהיית אלמנה, וכשהוא מגרש אותה היא נהיית גרושה, אז קילת לי זרע, אם הוא מת או גרש אותה, ואין לה ממנו זרע, אז כך לה, היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה, קילת לי זרע, אבל אם כן יש לה זרע ממנו, יש לה צאצאים ממנו, לא אכלה בתרומה, למה? כי יש לה בן, נאמר איתה נשואה לישראל, יש לה בן מישראל, אז כל זמן שיש לה בן מאותו ישראל שהתחתנה איתו, היא לא יכולה לחזור לאכול בתרומה. אבל מי שאין לו אלמנות וגירושין בה, אחד שלא תופסין בה הקידושין שלו, אז לא רק שהוא לא פוסל אותה בביאת פסול, אלא אף על גב דאית לי זרע. אפילו אם יש לה בנים ממנו, אולי היא תחזור לאכול בתרומה של בית אביה, נמי תאכול, כי הרי מכיוון שקידושין לא תופסים, והביאה שהוא עשה, כותב רשי, אנחנו לא מחשיבים את זה, מכיוון הוא כבהימה בעל מחשיב, זה נחשב כמו כבהימה בעל מחשיב, אז אם כן, הביאה לא תפסול בכלל. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם התורה באה להקל באחד שלא תפסו בקידושין שלו, אז למה רבויי לוויה וישראלית, למה לי? למה התורה הייתה צריכה לכתוב, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, ושנרבה מזה שגם לוויה וישראלית בכלל הזה. אם כהנת לא נפסלת בביאתו, אפילו שהסיבה שהיא אוכלת בתרומה זה בגלל שהיא בת כהן, קל וחומר לוויה וישראלית, אם הם לא אוכלות הרי בתרומה. מתי הן יכולות לאכול בתרומה? אם היו נשואות לכהן. ואולי נאמר כל שכן, שאם נאמר יש כאן לוויה או ישראלית, שהיו נשואות לכהן, ויש להם בן מאותו כהן, ולכן הן אוכלות בתרומה. אולי נאמר שהם לא ייפסלו מלאכול בתרומה על ידי ביאת פסול. למה צריך לומר ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה? ואתה בא לומר, תשמע, הפסוק הזה בא להקל. רק אם היא נהיית אלמנה וגרושה מאותו אדם שעשה בביאה פסולה, היא מתחללת ממנו. אבל אם אין לה ממנו אלמנות וגירושין, לא מתחללת ממנו בכלל. דהיינו, אפילו, ואפילו אם יש לה ממנו ילדים, היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. אז אם כן, כל שכן, לביאה וישראלית, שאוכלות בתרומה מחמת שהן היו נשואות, כמו שאמרנו לכהן, ויש להם בן ממנו, ודאי שלא יתחללו על ידי ביאתו. כי הרי הסיבה שהן אוכלות בתרומה זה לא מכוח קדושתם. כי הרי הם עצמם אין להם קדושת כהונה, אלא מה? בגלל בנם, שיש להם מכהן. אז כל שכן שהם לא יתחללו, אז בשביל מה צריכים לרבות, ובת כהן לרבות לביאה וישראלית. הרי גם בלי זה הייתי אומר שגם לביאה וישראלית, אם הדרשה מאלמנה וגרושה, שכתוב אחרי ובת כהן, זה בא לומר שאם אין אלמינות וגירושין, היא לא מתחללת מן הכהונה. אז מה צריך לרבות גם לביאה וישראלית? פשוט שלביאה וישראלית, אם נאמר דבר כזה, שהיא לא מתחללת מן הכהונה אם לא תופסים קידושין, ודאי שלביאה וישראלית לא יתחללו מן הכהונה אם לא תופסים קידושין. כי אם כהנת, שכל מה שאוכלת בתרומה זה בגלל קדושתה, כי היא בת כהן, לא תתחלל על ידי אחד שלא תופסים בקידושין ממנו, כל שכן לביאה וישראלית שסיבה שמאכלות בתרומה זה לא בגלל קדושתם, ודאי שהן לא, גם אם הן מתחללות על ידי ביאה פסולה, זה לא סיבה שהן מפסיקו לאכול בתרומה, כי הרי כל מה שהן אכלו עד עכשיו בתרומה זה לא בגלל קדושתם, זה בגלל בנם שיש להם מכהן. אז שמה צריכים לרבות ובת כהן? אז לא, אם יש ריבוי ובת כהן לרבות לביאה וישראלית, זה אומר שהדרשה היא אחרת. הדרשה לא באה להקל, אלא היא באה להחמיר. ולא רק על כהנת, אלא אפילו על לביאה וישראלית. אז מה חייבים לומר? שהפסוק כאן בא ללמד עד הרבה, שבת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל, זה בא לומר דווקא אם יש לה אלמנות וגירושין מאותו אדם, אז אם אין לה זרע ממנו, חוזרת לבית אביה, כי תפסו קידושין והיא נהיית אלמנה וגרושה, אז היא לא מתחללת מאותו אדם. אבל אם לא תפסו בה קידושין, והיא לא מתאלמנת ולא מתגרשת מאותו בן אדם, כי לא נתפסו בה קידושין לכתחילה, אז במקרה כזה אנחנו מחמירים עוד יותר ואומרים שהיא מתחללת לגמרי מן הכהונה. ולכן צריך לרבות, ובת כהן, אפילו לביאה וישראלית, שלא אכלו בתרומה מחמת קדושתם, אלא בגלל בנם מהכהן, אז אנחנו אומרים, גם הם, מחמירים עליהם, גם הם, ברגע שהם נבעלו לפסול, שלא תפסו בהן הקידושין שלו, מתחללות מן הכהונה. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי עקיבא דאמר, אין קידושין תופסין בחייבי להבין. רבי עקיבא סובר שלא רק חייבי מיתות בדין, אלה שהנישואין שלהם אסורים, ואם הם נושאים את האישה חייבים עליה מיתת בדין, אנחנו אומרים שהקידושין לא תופסים. ולא רק באלה שאפילו הם מיתת בדין, אבל קראת יש בהם, חיוב קראת. לא רק בהם לא תופסים קידושין, אלא אפילו אם הנישואין אסורים רק במצוות לא תעשה, אומר רבי עקיבא שהקידושין לא תופסים. ואם כן, לפי שיטתו, כל אלה הפסולים לבוא בקהל, אם הם מקדשים, הקידושין לא תופסים. ומה כי תהיה לאיש זר? אם אנחנו אומרים שמדובר פה זר, זה פסול קהל, לא יכול להיות שכי תהיה הכוונה שתפסו בו קידושין, כי אם הוא פסול קהל, לא תופסים בו קידושין. אלא חייבים לומר, כי תהיה הכוונה כי תיבעל, לא שיהיה הוויה של קידושין. ואם כן, זה כולל את כולם. לא משנה אם תפסו קידושין או לא תפסו קידושין, כי אצל כולם סובר רבי עקיבא לא תופסים קידושין. ואם כן אין שום הבדל בין עובד כוכבים ועבד לבין אחותו לבין שום מקרה, כל המקרים אותו דבר, לפי דעתו של רבי עקיבא. אז אם כן הוא סובר שמזה שכתוב הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר בתרומת הקודשים לא תאכל, זה בא ללמד על כל פסולי קהל. כולל כולם, כולל חייבי קריטות וכולל עבד ועובד כוכבים. אנחנו אמרנו שיש שני לימודים. יש את הפסוק, כי תהיה לאיש זר שמלמד על מה שנתפסו בהם הקידושין שהם מחללים מן התרומה, ויש את הפסוק של אלמנה וגרושה, שזה מדבר על אלה שלא תופסים הקידושין שגם הם מחללים מן הכהונה. אבל לפי רבי עקיבא, הכל פה זה אותה קבוצה, אף אחד לא תופסים בו קידושין. לא תופסים בהם, לא מתפיסים את הקידושין בה. כל פסולי קהל. אז מספיק לו מה שכתוב, כי תהיה לאיש זר, הוא לא לומד הוויה של קידושין, כי באף פסולי קהל לא תופסים קידושין. על מה הכוונה? כי תיבהל. אז היא מרמלה כולם, אז מה צריכים את הלימוד השני של אלמנה וגרושה, מי שיש לו אלמנות וגירושין, הוא, כשהיא מתעלמת ממנו, מתגרשת ממנו, חוזרת לבית אביה, אם זרע אין לה ממנו. אבל מי שלא תפסו אלמנות וגירושין, היא לא חוזרת ממנו לבית אביה לאכול בתרומה. משמע צריכים את הלימוד הזה לפי דעתו. כבר לומדים את זה, מי כי תהיה לאיש זר, את כל פסולי קהל. אז מה זה בא ללמד? למה לי? עונה הגמרא, באמת זה לא בא לרבות עובד כוכבים ועבד, לפי דעת רבי עקיבא, אלא זה מתפרש לגופו של הפסוק. בת כהן שהייתה נשואה לישראל, כל זמן שהיא נשואה לו, היא לא יכולה לאכול בתרומה. ברגע שהוא מת או גרש אותה, אם אין זרע ממנו, אין לה זרע ממנו, היא אומרת התורה, ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל. והתורה כותבת, כי תהיה אלמנה להחמיר עליה, וגרושה להקל עליה. מה פירוש? הוא צריכה. צריך לכתוב גם שהיא נהיית אלמנה וגם שהיא נהיית גרושה, שבשני המקרים חוזרת לבית אביה כנעוריה. דהי השמינן אלמנה. אם היה כתוב שכשהיא מתעלמנת מהישראלי, חוזרת לבית אביה. היינו אומרים, דווקא אלמנה הוא דחילת לזרע מאותו ישראל, חוזרת לבית אביה כנוריה ואכלה בתרומה. משום שכשהיא אלמנה, היא עדיין ראויה לכהונה. דחזיה להינשא לכהונה. מותר לכהן להתחתן עם אלמנה. רק לכהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה. ומכיוון שהיא שייכת בכהונה עדיין, יכולה לאכול בתרומה, חוזרת לאכול בתרומה. אבל אם היא גרושה, אולי נאמר, שהרי בחלק מסוים של כהונה היא כבר לא שייכת. היא כבר לא יכולה להינשא לכהן, גרושה אסורה לכהן. אולי נאמר, מכיוון דלא חזיה לכהונה, להינשא לכהונה. אימא, אולי נאמר, אף על גב דלת לזרע לא אכלה, גם אם התגרשה מאותו ישראל וזרע אין לה, לא חוזרת לאכול בתרומה. כי היא כבר לא שייכת, היא לא יכולה להינשא לכהן. לכן בא הפסוק להקל עליה ולומר, אם אין לה זרע מאותו ישראל, חוזרת לאכול מתרומת בית אביה. זה מה שכתוב. גרושה. מאלמנה לבד לא היינו לומדים את זה. וישמינן רק גרושה, אם הייתה התורה כותבת את הדין הזה רק לעניין גרושה, היה אפשר לומר, גרושה הוא דחיית לזרע מישראל, היא לא חוזרת לבית אביה, אתה יודע למה? אתה יודע למה היא לא אכלה בתרומה של בית אביה? משום שהיא חמורה, מאותה חומרה, דלא חזיה לכהונה, זהו. היא כבר לא ראויה יותר להינשא לכהנים, היא גרושה, כבר לא שייכת בחלק מסוים של כהונה. לכן היא כבר לא יכולה לאכול יותר בתרומת בית אביה, אם יש לה זרע מהישראל. אבל אלמנה, שיש לה עדיין את אותו חלק בכהונה, דחזיה להינשא לכהונה. אימא, הייתי אומר, התורה לא אומרת, אם התורה לא הייתה אומרת, התורה לא אומרת אלמנה, אפילו אם יש לה זרע מהישראל, לא חוזרת לאכול בתרומה. אז אולי כן תחזור לאכול בתרומה, כי הרי יכולה להתחתן עם כהן עדיין. אם אף על גב דהית לזרע מהישראל, נמי תאכול בתרומה ותחזור לתרומת בית אביה. לכן התורה אומרת אלמנה להחמיר עליה, שאם יש לה זרע מהישראל, לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. לכן צריכים גם לכתוב גרושה וגם אלמנה. אז אם כן, למדנו דבר אחד מושלם, שלא ייתכן לומר שמה שכתוב שביאת פסול פוסלת מן הכהונה, מתכוונים רק לקריטות, חייבי קריטות, שלא תופסים קידושין, אלא מתכוונים גם לחייבי לוין. גם חייבי לוין אם אדם עבר על מצוות לא תעשה בנישואין שהוא נושא את אותה אישה, הוא גם כן מחלל אותה מן הכהונה ומן התרומה. מבין כל הפסולים שפסולים לבוא בקהל, יש מקרה אחד שבו אפילו שהוא פסול, לא פוסל. מחזיר גרושתו משניסית. למה נשוי לאישה, גירש אותה, התחתנה עם מישהו אחר, התגרשה או התעלמינה ממנו, התורה אוסרת על האדם לקדש אותה. מצוות לא תעשה. הלך וקידש אותה. הביאת פסול הזאת לא פוסלת אותה, לא מחללת אותה מהכהונה. מקרה מאוד מיוחד ונדיר. שואלת הגמרא, הרי הפסוק אומר, במקרה שהאישה כי תהיה לאיש זר, שאסור פסול קהל, מחלל אותה מן הכהונה. אז אם כן, למה מחזיר גרושתו משניסית? לא פוסל אותה מן הכהונה. ואימא, אולי נאמר, שנבעלה לפסול לה, פוסל אותה מן הכהונה, אף מחזיר גרושתו משניסית, והתגרשה או התעלמינה ממנו, אם היא תנסה למגרש הראשון, אולי תתחלל מן הכהונה, והדין הוא שהיא לא מתחללת מן הכהונה. כמו שבדף ממדלת עמוד ב' הברייתא אומרת, שהיא לא מתחללת מן הכהונה. למה באמת לא? מתרצת הגמרא, כשהתורה אומרת שהביאת פסול פוסלת מן הכהונה, זה כשהיא תנסה לאיש זר, אמר רחמנה. מי שזר אצלה מעיקרה, שהוא מתמיד היה זר כלפיה. להפוקי, היי, מחזיר גרושתו, זה לאו זר מעיקרה, אצלה מעיקרה, ובהתחלה הוא לא היה זר אצלה. התחתן איתה ביתר, הכל היה כדת וכדין, אלא מה? בהמשך גירש אותה, והתחתנה עם מישהו אחר. כעת הוא זר כלפיה, אבל הוא לא היה זר מההתחלה, לכן הוא לא פוסל אותה מן הכהונה. טוב, שואלת הגמרא, היא הכי, אם כן, שרק מי שזר אצלה מההתחלה פוסל אותה מן הכהונה, נשאלת השאלה לעניין חלל. בחלל יש דבר מאוד מעניין. קודם כל, מה זה חלל? נזכיר לעצמנו, זה שההורים שלו זה כהן שהתחתן עם פסולי כהונה, נאמר עם גרושה, הוא מתחלל מן הכהונה. מאוד מעניין, כהן אסור לו להתחתן עם חללה. אבל חלל מותר לו להתחתן עם כהנת. זה ההלכה. אבל מצד שני, הוא מחלל אותה מן הכהונה. כשחלל מתחתן עם כהנת, הוא מחלל אותה מן הכהונה. שואלת הגמרא, חלל שמתחתן עם כהנת, דלאו זר הוא מעיקרה, כי הרי מותר לו להתחתן איתה. לא לפסול, שלא יפסול אותה. והרי בדף ס"ח עמוד א' נאמר שהוא כן פוסל אותה בביאתו, למרות שהוא מותר לה. פוסל אותה מן הכהונה. תרצת הגמרא, אמר קרא, כהן גדול שמתחתן עם אלמנה שהיא אסורה עליו, לא יחלל עם זה שהוא בא ביה פסולה, זרעו בעמיו. זרעו מתחלל. מקיש זרעו לא. מה הוא, כהן גדול, שעשה ביה פסולה באלמנה, הוא פוסל את האלמנה הזאת ומחלל אותה גם כן. כמו שבקידושין הפיין זין עמוד א' דורשים. שאותה אלמנה גם כן נפסלת בכהונה. אף זרעו, גם הוא, נמי פוסל. זאת אומרת, הבן של אותו כהן שהתחתן עם אסורה לכהונה, שהוא חלל, גם הוא מחלל בביאתו את האישה שמתחתן איתה, את הכהנת. שואלת הגמרא, והימה, התורה הרי אומרת, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, אז היא מתחללת מן הכהונה. מה זה כי תהיה? הוויה של קידושין, כמו שכתוב, והייתה לאיש אחר, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, והייתה זה הוויה של קידושין. אז והימה, מי שאת הוויה? ברגע שאדם שפסול בקהל מקדש אותה, היא מתחללת כבר מהכהונה אולי, אבל אנחנו אומרים שרק מתי שהייתה ביאה פסולה, היא מתחללת. למה לא מאז הקידושין? תראה את סגמר, מסתבר שזה דומיה דה כהן גדול באלמנה שהוא מחלל אותה מן הכהונה. מה כהן גדול באלמנה? מתי היא מתחללת מן הכהונה? בביאה, כי כתוב לא יחלל זרעו. אף היי נמי כל פסול קהל, מתי הוא מחלל? בביאה. שואלת הגמרא, והימה אולי נאמר שצריך גם הוויה וגם ביאה, עד איקה הוויה וביאה. כתוב כי תהיה מצד אחד, וכתוב זרעו מצד שני. עונה הגמרא, דומיה דכהן גדול באלמנה. מה כהן גדול באלמנה? בביאה לחודה, עצם זה שהביאה פסול, זה כבר מחלל אותה, אף אינמי, גם שאר ביאת פסול, בביאה לחודה, כבר נפסדת מהכהונה, גם אם לא תפסו קידושין. עד כאן דיברנו על דעת תנא קמא, בברייתא. דף סמכת עמוד א', שתנא קמא סובר באופן כולל על כל הפסולי קהל, כמעט, אמרנו חוץ מהמקרה של מחזיר גרושתו משניסית, חוץ מזה כל פסולי קהל פוסלים בביאה פסולה ומחללים מן הכהונה. רבי יוסי אומר, חולק, דווקא כל אדם כזה שזרעו פסול, הוא פוסל בביאתו. כל שאין זרעו פסול, אינו פוסל בביאתו. מה הוא חולק על תנא קמא? מה העיקה בין תנא קמא לרבי יוסי? הרי תנא קמא דיבר על אלה שזרעם פסול גם כן. אז בעצם על איזה מקרה רבי יוסי אומר שאם אין זרעו פסול, אינו פוסל? אמר רבי יוחנן, התורה אומרת על אדומי, על מצרי, בנים אשר יוולדו להם, גם אם יתגיירו, רק דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אבל דור ראשון ושני, מצרי או אדומי שיתגיירו, דור הראשון והשני אסורים לבוא בקהל, אבל דור שלישי כבר מותר. מה היה הדין בדור שני? שבעל בת ישראל מחלל אותה מהכהונה או לא? מצד אחד הוא פסול בקהל, אבל זרעו אינו פסול. כי הרי דור שלישי כבר יבוא להם בקהל השם. זה רבי יוסי אומר שהוא לא מחלל מן הכהונה. מצרי ואדומי שני. זה ההבדל. אמר רבי יוחנן, מצרי שני ואדומי דור שני לגירותו, שבאו על בת ישראל, זה איקה בעיניו. שלפי דעת תנא קמא הוא מחלל אותה מן הכהונה, ולפי רבי יוסי לא. ושניהם, גם תנא קמא וגם רבי יוסי, סלע המחלוקת שלהם, לא למדוע אלא מכהן גדול שפוסל באלמנה בביאתו ומחלל אותה מכהונתה. תנא קמא סבר, אני מדמה את כל המקרים לכהן גדול. מה כהן גדול באלמנה? שביאתו בעבירה. תורה אוסרת עליו להתחתן עם אלמנה. והוא פוסל אותה, מחלל אותה מן הכהונה. אף היי, מצרי שני ואדומי שני, מותר לו להתחתן עם בת ישראל? לא, רק דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אז הוא פוסל. אינמי פוסל. ורבי יוסי סבר, אני גם אומר כמו כהן גדול באלמנה. מה כהן גדול באלמנה? שכתוב ולא יחלל זרעו בעמיו, זאת אומרת שהוא מחלל גם את בניו מאותה אלמנה מן הכהונה. שזרעו פסול מהביאה הזאת, ואז הוא פוסל את האלמנה, אף כל שזרעו פסול, אז הוא פוסל את האישה. להפוק עם מצרי שני. להוציא את מצרי שני ואדומי שני, שזרעם יהיה מצרי או אדומי שלישי, שהוא כבר לא פסול. ואין זרעו פסול, נכתיב בנים אשר יוולדו להם דור שלישי כבר יבוא להם בקהל השם, לכן הוא גם לא פוסל בת ישראל לכהונה. דעה שלישית, דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, הוא אומר, כל מקום שהכהן אתה נושא את ביתו, שים לב, זה לא בנו, ביתו, אז אתה נוסע על מנתו, אפילו אם את בנו אתה לא יכול לתת לביתך, אבל אם אתה נוסע את ביתו, אתה נוסע בתור כהן את אלמנתו שהיא לא נפסלת מן הכהונה וכו'. שואלת הגמרא, מה איקה בן רבי יוסי לרבן שמעון בן גמליאל? מה רבן שמעון בן גמליאל בא להקל יותר? אמר אולה, הוא בא לדבר על אלה שגירים, שעם הבנים, הבנים אסורים לבוא בקהל, אבל הבנות מותרות לבוא בקהל. מי אלה? גר עמוני ומואבי, שדרשו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, שעמונית ומואבית מותרות לבוא בקהל, כמו שמצאנו גדולות, נשים גדולות בעם ישראל, רות המואביה, את הגיורת מואבית, את המותרת לבוא בקהל, נעמה המונית הייתה גם כן גיורת המונית, הייתה מותרת לבוא בקהל. זה ההבדל איקה ביניהו. שלפי דעת רבי יוסי וכמובן תנא קמא, הם מחללים מן הכהונה בביאתם, ולפי רבן שמעון בן גמליאל הם לא מחללים. ושניהם, הכוונה רבן שמעון בן גמליאל ואלה שחולקים עליו, זה רבי יוסי וזה בעצם גם תנא קמא, לא למדוע אלא מכהן גדול באלמנה. איך מגיע ויכוח אם שניהם לומדים מכהן גדול באלמנה? כל אחד מסתכל על זווית אחרת. רבי יוסי סבר, מה כהן גדול באלמנה, שזרעו, שיוולדו, מתחללים מן הכהונה, פסול. וגם היא אותה אלמנה, הוא פוסל אותה, היא מתחללת מן הכהונה. אף כל מקרה שזרעו פסול, פוסל. גר עמוני, גר מואבי, הבנים שלהם פסולים עד עולם מלבוא בקהל. אפילו דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. אז אם כן, הם פוסלים מן הכהונה. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, מה כהן גדול באלמנה שכל זרעו, גם אם זאת תהיה בת, היא חללה, פסול. והוא פוסל את אותה אלמנה, מחלל אותה מן הכהונה. אף כל, מי שכל זרעו פסול, הוא פוסל. הפוקי גר עמוני ומואבי, אין כל זרעו פסול, דאמר מר, כל מה שהתורה אוסרת זה עמוני. היא לא אוסרת עמונית בת, כל מה שהתורה אוסרת גר מואבי, והיא לא אוסרת גר מואבית בת. לכן, כיוון שאין כל זרעו פסול, אינו פוסל. זאת אומרת, גר עמוני או גר מואבי שבעל בת ישראל, לוויה, כהנת, לא מחלל אותה מן הכהונה, לפי רבן שמעון בן גמליאל. אומרת המשנה, אדם שלוקח אישה בלי קידושין ונישואין, אלא אונס ומפתה, והשוטה, שאפילו אם הוא עושה קידושין ונישואין, זה לא תופס, אז אם מדובר פה שהבעל הוא ישראל והיא בת כהן, אז בדרך כלל כשאדם מתחתן עם אישה, אם הוא ישראל והיא בת כהן, אז כשהיא נשואה לו, קודשת לו, היא אסורה באכילת תרומה. ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אבל כאן, מכיוון שהיא לא תהיה, אין כאן הוויה של קידושין, אז היא לא נפסלת מאכילת תרומה, לא פוסלין. מצד שני, אם הוא כהן, הוא לא מאכיל אותה בתרומה, ולא מאכילין. הלכה נוספת. ואם אינן ראויים לבוא בישראל, דף סמכת, אמרנו, מדובר פה למשל על חלל, שהוא נפסל, מתחלל מן הכהונה, אם הוא לוקח כהנת, אפילו שמותר לו להינשא לכהנת, בכל זאת, הרי אלו פוסלים, פוסל אותה מלאכול בתרומה, מחלל אותה מן הכהונה. על אף שמסתבר יותר לומר, אם אינם ראויים לבוא בישראל, זה כל אלה שפסולים לבוא בקהל, אבל את המקרה הזה כבר דיברנו במשנה הקודמת, לכן הגמרא העמידה שכאן מדברים על פסולי כהונה, הכוונה על חלל שלוקח כהנת, שאף על פי שזה מותר, הוא מחלל אותה מן הכהונה. צריך לבאר מה פירוש אינם ראויים לבוא בישראל, הכוונה שבחלל יש מקרים מסוימים שהוא לא יכול לבוא בישראל, כי הרי חללה נאסרת על כהן, זה הכוונה. דיברנו שהאונס, המפתה והשוטה, זה לא היה פה קניין של קידושין. לכן לא פוסלים אותה מן התרומה אם הם ישראל והיא כהנת, ולא מאכילים אותה אם הם כהנים והיא ישראלית. כיצד? ישראל שבא על בת כהן בלי קידושין, תאכל בתרומה, היא לא מתחללת, לא נפסלת מלאכול בתרומה. אבל אם אותה כהנת עברה מאותו אונס מפתה ושוטה, לא תאכל בתרומה. כי הפסוק אומר, ושבה אל בית אביה כנעוריה, אז מלחם אביה תאכל. זאת אומרת, אם היא כמו שהייתה בנעוריה, אותה בת כהן, אוכלת בתרומת בית אביה. אבל ברגע שהיא לא כנעוריה, כי היא התעברה, היא כבר לא אוכלת בתרומה. אבל אם העובר הזה מת, למשל, נחתך העובר במאה, אז תאכל בתרומה. עד כאן ביארנו מה פירוש, האונס המפתה והשוטה לא פוסלים. כאן המשנה מבארת מה פירוש לא מאכילים. מדובר פה שהאונס מפתה ושוטה היה כהן, שבא על בת ישראל בלי קידושין. אז אם זה היה קידושין, היא אוכלת בתרומה. שכהן מתחתן עם בת ישראל, מאכיל אותה בתרומה. אבל כאן לא היה קידושין, לא תאכל על ידו בתרומה. אפילו אם היא עברה ממנו, עדיין לא תאכל בתרומה. כי עובר, כדי שהאישה תאכל בתרומה, כי יש לה בן כהן, עובר אינו מאכיל עד שיצא לאוויר העולם, הגמרא דורשת בדף ס"ז עמוד ב'. לכן ברגע שהיא ילדה, תאכל בתרומה, כי יש לה זרע כהן. נמצא כוחו של בן, ברגע שהוא נולד בקושי פתח את העיניים, יש לו יותר כוח, גדול כוחו יותר משל האב. כל זמן שהאב היה קיים, לא הייתה אוכלת בתרומה. ברגע שנולד בן, היא אוכלת בתרומה. העבד הכנעני, עבד נוכרי ששייך לישראל, פוסל בת כהן מתרומה, אבל רק משום ביה. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שאלה שפסולים לבוא בקהל, פוסלים בביאתם מן הכהונה, לכן הוא פוסל אותה בביאתו. אבל ואינו פוסל מתרומה, בת כהן שניסית לישראל. ברגע שנישואה לישראל, היא לא יכולה יותר לאכול בתרומה. בת כהן כתהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אם הוא מת, הישראל, אם אין לה ילדים ממנו, חוזרת לאכול בתרומה, היא תהיה אלמנה או גרושה, וזרע אין לה, שבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל. אבל אם יש לה בנים או נכדים ממנו, לא חוזרת לבית אביה. אסורה עדיין לאכול בתרומה. אם הנכד היחיד שיש לה ממנו, הוא עבד כנעני. תכף נראה איך יכול להיות דבר כזה. זה לא נחשב שיש לה צאצאים עם בעלה ישראל, והיא חוזרת לבית אביה, יכולה לאכול בתרומה. אינו פוסל משום שהוא נחשב זרע, כי הוא לא נחשב זרע. אותו עבד כנעני לא נחשב זרע גם במקרה הפוך. אם הייתה כאן, בת ישראל נשואה לכהן. אכלה בתרומה. מת הכהן. אם יש לבת ישראל זרע ממנו, ממשיכה לאכול בתרומה. אם הזרע היחיד שיש לה ממנו זה עבד כנעני, הוא לא נחשב זרע והוא לא מאכיל אותה בתרומה. עכשיו המשנה הולכת מבארת כיצד, איך ייתכן דבר כזה שלבת ישראל או בת כהן יהיה נכד עבד כנעני? כיצד? למשל, בת ישראל שניסית לכהן, או בת כהן שניסית לישראל. אז אם זה בת ישראל שניסית לכהן, היא אוכלת בתרומה על ידו. אם זה בת כהן שניסית לישראל, פוסל אותה מלאכול בתרומה. וילדה ממנו בן. עכשיו, ברגע שיש לה בן, אז אם זה בת ישראל לכהן, עכשיו גם אם הכהן ימות, היא ממשיכה לאכול בתרומה. ואם זה בת כהן לישראל, גם אם הישראל ימות, היא כבר לא יכולה לאכול יותר בתרומה. והלך הבן ונכבש על השפחה. כותב רש"י, נדחק ונדבק עליה. לשון גנאי הוא. דיינו, הלך ובא על השפחה. וילדה ממנו בן. הרי הבן הזה נחשב עבד כנעני, כי הוא הרי נולד מן השפחה. התורה אומרת, למשל, על עבד עברי שבא על שפחה כנענית, שהוולד שנולד הוא עבד כנעני. האישה וילדיה תהיה לאדוניה. אומרת, הוא לא מיוחס על שם אביו. ולכן, אם הייתה אם אביו בת ישראל שנשאת לכהן והכהן מת, וגם הבן מת, והיחיד שיש כאן זה רק אותו עבד, אם כן, היא לא נחשבת שיש לזרע מהכהן הזה, לכן לא תאכל בתרומה. ובמקרה ההפוך גם יהיה אותו דבר. בת כהן שנישאת לישראל, אז היא כבר לא אוכלת בתרומה. ויש לה ממנו בן, אז לכן גם אם מתה ישראל, היא לא יכולה לאכול בתרומה בגלל הבן שלה. אבל אם הבן הזה יש לו בן עבד, ואותו בן מת, והיחיד שנשאר לה מאותו ישראל, רק אותו עבד, כנעני, אז זה לא נחשב שיש לה זרע מאותו ישראל, אז היא חוזרת לבית אביה כנעוריה ותאכל בתרומה. כי עבד כנעני לא נקרא זרע. עוד אומרת המשנה, ממזר, אחד שההורים שלו לא תופס בהם קידושית. אם הוא נולד, הוא ממזר. הוא פוסל מן התרומה, הוא מאכיל בתרומה בתורת זרע. והמשנה מבארת כיצד. בת ישראל שנישאת לכהן, מאכיל אותה בתרומה. ובת כהן שנישאת לישראל, נאסרת באכילת תרומה. וילדה ממנו בת. אז אם כן, יש לה זרע ממנו. והלכה הבת ונישאת לעבד כנעני, או לעובד כוכבים, שהנישואין לא תופסים, הקידושין לא תופסים, וילדה ממנו בן, הבן ממזר. הרי זה ממזר לפי הדעה של התנא של המשנה הזאת. ואם כן, אם הייתה אם אמו, המקרה הראשון, בת ישראל שנישאת לכהן והכהן מת וגם הבת מתה, והזרע היחיד שיש לאותה בת ישראל מהכהן זה אותו ממזר, הוא נחשב זרעה ותאכל בתרומה. וכן, אם אם אמו היא בת כהן שנישאת לישראל, והישראל מת והבת שלו מתה, והזרע היחיד שנשאר לבת הכהן מאותו ישראל זה אותו ממזר. זה נחשב שיש לה זרע ממנו ועדיין לא תאכל בתרומה. מקרה נוסף. כהן גדול. האדם המיוחס ביותר שיש. פעמים שהוא פוסל מן התרומה בתור זרע. איך ייתכן דבר כזה? הבן הכי מיוחס בעולם פוסל משום זרע. אם יש לה כזה נכד שהוא כהן גדול, בגללו היא לא יכולה לאכול בתרומה. פילי פלאים דבר כזה. כיצד? זה ממש חידה לכל אירוע. בת כהן שנישאת לישראל, מאותו רגע היא לא יכולה לאכול יותר בתרומת בית אביה. וילדה ממנו בת. ברגע שיש לה בת, אז גם אם הישראל ימות, היא לא יכולה לחזור לאכול בתרומה. יש לה זרע ממנו. והלכה הבת ונישאת לכהן. הבת הזאת היא ישראלית, אבא שלה הוא ישראל. הלכה התחתנה עם כהן. וילדה ממנו בן. כיוון שהאבא שלו הוא כהן. הרי הבן הזה ראוי להיות אפילו כהן גדול, עומד ומשמש על גבי המזבח, נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. את אמו שהתחתנה עם כהן, גם אם בעלה ימות הוא מאכיל את אמו בתרומה. כי יש לה בן מבעלה הכהן. אבל ופוסל אם אמו. למה? כי היא הרי הייתה כהנת שנישאת לישראל. ונולדה בת. ברגע שהיא נישאת לישראל, אז כל זמן שהוא חי או שיש לה זרע ממנו, היא אסורה בתרומה, בית אביה. עכשיו, יש לה זרע ממנו. גם ישראל מת, והבת שלו מתה. אבל יש את הבן הכהן גדול, הנכד הזה. אז יש לה זרע, לאותה סבתא יש זרע מאותו סבא, הישראל. היא לא יכולה לאכול בתרומה בגלל הכהן גדול. אם אמו הזאת אומרת, שלא ירבו בנים כבני, דיינו נכדי, בני בנים הרי הם כבנים, גם בני בנות במקרה הזה. בן ביתי הוא כהן גדול שלא ירבו כמותו, שהוא פוסלני מן התרומה, כי הוא הזרע היחיד שיש לה מבעלה ישראל. משנה אמרה ששוטה שבא על כהנת לא פוסל אותה מתרומה, כי הוא לא יכול לעשות קניין. החלק הזה במשנה שתנינה זה הוכחה ליד איתנו רבנן לברייתא. שוטה וקטן שנשאו נשים לא תפס קידושין, ולכן כשהם מתו נשותיהם פטורות מן החליצה ומן האיבום, אפילו מן הרבנן. למדנו במשנה כיצד היה אונס או מפתה או שוטה ישראל כשר שבעל בת כהן ביד זנות, לא פוסל אותה עדיין מתרומה, תאכל בתרומה. ברגע שאיברה ממנו לא תאכל בתרומה. שואלת הגמרא, כיוון דאיברה לא תאכל, אם היא מעוברת, היא לא יכולה לאכול בתרומה כי יש לה זרע מישראל, והיא לא כנעוריה, היא לא חוזרת לבית אביה כנעוריה? אם כן, גם אם אתה לא יודע שהיא מעוברת, עצם זה שהיה פה ביד פסול, ליחוש שמה מהביעה הזאת איברה, ואז היא כבר תהיה אסורה בתרומה. מי לא תנן? וכי לא למדנו שכשאנחנו רוצים לדעת על אישה, אם היא מעוברת או לא, מפרישים אותן 3 חודשים שמה מעוברות? אין. זאת אומרת, רק אחרי 3 חודשים אפשר לדעת אם היא מעוברת או לא. וגם שם אנחנו למדים שמדובר שם שהיה רק ביאה אחת. לא ניכנס כרגע לכל הסיפור, סיפור חלופו נשותם, לא ניכנס לכל הסיפור. בכל אופן, שם הייתה רק ביאה אחת, בכל עוד חוששים שהתעברו. אז אם כן, גם כאן תחשוש. בכל מקרה של... אפילו אם לא תפסו קידושין, למשל אונס מפתה או שוטה, על ידי ביאתם יפסלו מלאכול בתרומה לפחות כמה חודשים, עד שנדע שהיא לא מעוברת. אבל כל מה שלא בטוח לנו שהיא לא מעוברת, צריך לחשוש, אולי היא מעוברת? אמר רבא בר אבונה, תירוץ, מנסה לתרץ. רק לעניין יוחסין חששו. שם שאתה רוצה לדעת על הבן, האם של הבעל הזה או של הבעל הזה, לדעת אולי אפילו ממזר, לעניין זה הקפידו לדעת, אמרו שתמתין כמה חודשים כדי שאם היא התעברה, נדע שהיא מעוברת מהבעל הזה שבא עליה. אבל לעניין תרומה, לא חששו מעיבור של פעם אחת לחשוב שהיא מעוברת. לעניין יוחסין, מעלה עשו ביוחסין. אבל הגמרא דוחה את זה. וכי לתרומה לא חששו שהיא מעוברת. והתניא, כהן אומר לאשתו, הרי זה גיתך, והוא לא יחול, אלא שעה אחת קודם למיטתו. אומר קודם למיטתי, אסורה לאכול בתרומה מיד, כי, לא, כי הוא לא יודע מתי תהיה שעה קודם מיטתו. יש כתוב שאדם ישוב שעה אחת קודם מיטתו. הגמרא שואלת שם, וכי אדם יודע באיזה שעה ימות, אלא כל ימיו בתשובה. הרי כל רגע ורגע יכול להיות שזה שעה קודם מיטתו. ולכן אסורה לאכול בתרומה מיד. זאת אומרת, חוששים לספק שמה ימות גם לעניין אכילת תרומה. אז אם כן, אולי לתרומה גם תחשוש לעיבור, שמה עיברה. אלא מביא רבא בר אבונה תירוץ אחר. אמר רבא בר אבונה, בביאה דרך נישואין חששו שהיא תתעבר, אבל בביאה בדרך זנות לא חששו, רש"י מביא, כי אישה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר, אז לכן אין ספק. שואלת הגמרא, ובנישואין מי חששו לעיבור? והתניא, בת כהן שנישאת לישראל, ובעלה מת באותו יום שהוא נשא אותה. טרגדיה. היא אמורה לשוב לתרומת בית אביה, אבל אולי היא מעוברת. לא חוששים לזה. כי אם היא מעוברת, אז יש לה זרע מישראל, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. בכל זאת, היא תובלת, כותב רש"י, משום ביאה דכתיב אישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע וגומר, שהיא צריכה לטבול, אבל היא יכולה ואוכלת בתרומה לערב. היא לא חוששים שהיא מעוברת. הוא בר פוסל מתרומה, כי לא חוזרת לבית אביה כנוריה, כמו שאמרנו. אז רואים מכאן שלנישואין חששו שהיא מעוברת, אפילו בביאה פעם אחת. אמר רב חסדא, מה שכתוב תובלת ואוכלת, חידוש גדול. עד 40 יום מזמן הביאה. די, הרי, וזה בזמן הנישואין גם, כי זה היה באותו יום. די לא, היא לא מאברה, אם היא לא מעוברת ממנו, אז אין בעיה, לא מאברה, אז אם כן אין לה זרע מישראל, והיא חוזרת לבית אביה כנעוריה, אז ודאי שיכולה לאכול בתרומה. ואפילו אם מאברה ממנו, חדש את הגמרא פה חידוש אדיר. עד 40 יום, העובר לעניין זרע, לא שהוא פוסם לאכול בתרומה, מה היה בעל מהי? ולכן הוא לא פוסל עד גיל עד 40 יום. ובאמת אחרי 40 יום, עד שעברו 3 חודשים מהחופה, ביאה, נישואין, זה היה, ומיטת הבעל, זה היה הרי הכל באותו יום, אחרי שעברו 40 יום, עד שעברו 3 חודשים מהיום הנישואין, היא באמת תהיה אסורה לאכול בתרומה, שמה היא מעוברת. אמר לי אביי, אם כן, היא אחי, שעד 40 יום הוא רק מאיה באלמה, אימא סייפה, תאמר, את המשך הברייתא. המשך הברייתא כתוב, שאם אחרי שבעלה הישראל מת, עברו כמה חודשים והוכר עוברה במאה, והיא המשיכה לאכול בתרומה, תהיה מקולקלת למפרע, עד שעת מיטת בעלה. כל התרומה שהיא אכלה לכאורה משעת מיטת בעלה, זה היה באיסור. כי הרי בעלה ישראל, ויש לה זרע ממנו. כי הרי מעוברת. ולכן זה כמו אדם זר שאכל תרומה, שצריך לשלם על התרומה ולהוסיף עוד חומש. אתה רואה מכאן שגם על 40 יום הראשונים, היא נחשבת מעוברת ואסורה בתרומה. תרצת הגמרא, באמת ב-40 יום הראשונים, היא מותרת באכילת תרומה, כי היא לא נחשבת לעניין תרומה מעוברת. ומה היא מקולקלת? הכוונה עד 40, זאת אומרת, מהרגע שהוכר עוברה אחורה, עד שמגיעים ל-40 יום אחרי מיטת הבעל, כל הזמן הזה, מאחרי 40 יום עד זמן שהוכר עוברה, היא מקולקלת, צריכה לשלם על מה שאכלה תרומה, קרם לחומש, ומקולקלת על זה. אבל על 40 יום שהיה בין מיטת הבעל עד לאחר מכן, עד שעברו 40 יום, כל אותם 40 יום, באמת היא מותרת באכילת תרומה. כי גם אם היא מעוברת לעניין תרומה, זה נחשב מאיה באלמה, והיא מותרת באכילת תרומה, בת כהן שנישאת לישראל ובעלה מת, על אותם זמן, 40 יום ראשונים, היא לא מוגדרת כמעוברת ממנו, וזה נחשב שהיא חוזרת לבית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל, ועד כאן, דף סמכתת.